טוב.
אנחנו עסקנו בפעם הקודמת בבירור מה יכול להביא עבד למצב של קוצר רוח עד כדי כך שהוא לא שומע את מי שמבקש לשחרר אותו. מה זה לשחרר עבד?
השאלה אם הוא צריך את הרצון שלו.
בדיוק. זה לשחרר אותו קודם כל פיזית, אבל לשחרר אותו גם נפשית, רוחנית. עכשיו, אם אפשר לשחרר רובד מסוים, אמרנו בפעם הקודמת יהיה שריטה, נכון. צריך דור חדש, אבל בוודאי שאפשר לשחרר. בוודאי שבני ישראל השתחררו עד רמה שבכל פעם הם יכלו לקבל אדון חדש. לכן משה רבינו צריך אותם בתוך המהלך הזה. הם לא יכולים להיות פסיביים לחלוטין. הם צריכים להיות אקטיביים. האקטיביות, נכון, ייקח לה זמן, האקטיביות היא בפסח. כאשר, מה הם עושים בפסח? שוחטים את אלוקי מצרים. את אלוהי מצרים, נכון. תחשבו איזו רמה זאת עבד ששוחט את האל של האדון שלו. זאת רמה עצומה. ולכן משה רבינו בוודאי בוודאי צריך את בני ישראל. יותר מזה, חז"ל מבארים שבעצם כל סדר המכות זה לא רק למצרים. זה לעם ישראל. תהליך שלם. עכשיו משה רבינו מגיע. ובשיעור הקודם סיימנו שמשה רבינו מגיע, משה ואהרון, עם עוד אלוקי עצום. גם הקדוש ברוך הוא נתן לו ניסים. כך ניסים כדי להראות לבני ישראל, וזה לא פועל. לא שמעו על בני ישראל. אומרת המכילתא, תסתכלו מקור מספר 7. רבי יהודה בן פטירה אומר, הרי הוא אומר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח? נולד לך בן, זכר. גם בת, זה בסדר. רבך מוציאך לחירות ואינו שמח? אם כן, למה נאמר ולא שמעו אל משה? אלא שהיה קשה ביניהם לפרוש מעבודה זרה. השחרור הזה מעבדות כולל לפרוש מעבודה זרה. שנאמר, וזה ציטוט מיחזקאל, תכף נקרא את הפסוקים עם לואה, ואומר אליהם, איש יקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמהו. שאמר להם משה, אתם רוצים לצאת? קודם כל, תתנתקו מהתועבה המצרית. ואומר, מה הם ענו? ואמרו בי, ולא אהבו שמוע וגומר, ואז למען שמי לבלתי החל וגומר, ולכן אומר המדרש, עד ההוא דכתיב, זה מה שנאמר, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל, מה הוא ציווהם? לפרוש מעבודה זרה. אז מה זה הם לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה? זה כבר יותר מזה. הם היו שקועים בעבודה זרה. כלומר, החירות המצרית, זה לא רק חירות פיזית, זה חירות רוחנית. או בעצם, העבדות המצרית, זה כאשר האדם עובד עבודה זרה. ואז הוא עד כדי כך שקוע בעבודה זרה, שהוא לא מוכן לשמוע כלום. יש עניין של להיות לפעמים חלק מאיזושהי אידיאולוגיה. העבדות המצרית הכילה בתוכה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה של פירמידה, של סוס ורוחבו רמה בים, של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל, של לי יהורי ואני עשיתיני, של אמון בחומר. בוא, עכשיו אתה עבד, אבל אתה תהיה מחר אדון של עבדים, ומחרתיים אדון של אדוני העבדים. זה מזכיר מוטיבים שלא נעלמו מן העולם עד היום. מוטיבים שלא נעלמו מן העולם עד היום, נכון. הם שינו גוונים, הם שינו צורות, אבל נכון, העבדות הנפשית, או השיעבוד הנפשי לכל מיני דברים כאלו או אחרים, ונשאר. ואז זה מוביל למחלה נפשית. תסתכלו מה אומר הרב במקור מספר 13. אומר הרב, העקשנות לעמוד תמיד ברעה אחת, ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעולם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוקי שאין עמו שום עבדות. אומר הרב, יש לפעמים עקשנות של האדם לדבוק באמונה רעה. למה? כי הוא לא רוצה להשתחרר מזה. כי הוא לא רוצה. את נתת השיעור הקודם דוגמה על אדם שיוצא מבית הכלא, אבל הכלא נשאר בתוכו. נכון? למה? כי לפעמים האדם נוח לו. מה אומר האדם? אהבתי את אדוני. אהבתי את האדון שלי. מה עם ישראל אמרו? זכרנו את האבטיחים ואת הכישורים. שזה קשה לתפוס. איך יכול להיות? נכון? כי כשיש אידיאולוגיה מחשבתית, יש לה יכולת של מכבש. וזה קוצר רוח. כלומר, מה קוצר את הרוח? העבודה הקשה. זה פה כבר להבין את הפסוק בצורה שונה. תכף נראה איך רבי נחמן גם כן הופך את הפסוק הזה לחלוטין. העבודה הקשה, ועכשיו אתם יכולים לשים פה כל מיני, היא קוצרת את הרוח. חז"ל, מה מצאו כפתח לזה שהם לא נאבדו לגמרי? שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. כלומר, הם אחזו בכלים מעשיים כדי שהשפע הרוחני יחול עליהם. בסדר גמור? בסדר גמור. אבל כנראה שהם לא אחזו מספיק גם ממה שהיה להם. ולכן הם שקו בממתת שערי תומה. הרי יוסף אמר להם, יוסף אמר להם, אל תשכחו שאתם מה? רועי צון, אוכלי צון, שוחטי צון. ובשלב מסוים הם הפכו להיות עובדי צון. תראו איך זה התהפך, מי שמנהיג את הצון ומי שעובד את הצון. וזה כל הירידה הזאת. זה קוצר רוח. מי להיות הרועה צון? מה משה רבינו הולך לעשות? יש דיון, כמה שנים הוא היה רועה צון? 30 שנה, 60 שנה, זה לא נתפס הכמות זמן הזאת. לכן יש מדרש אחד שאומר שהוא בזמן הזה הוא היה מלך. למה? להחזיר באמת את הטבעיות של ההנהגה הישראלית. נכון, אבל גם הם היו בעולם מעשי. גם הם היו בעולם מעשי. רק העולם המעשי שלהם הפך למעשה שהוא מעשה שהרבה יותר מחבר אותך לעבודה זרה. הוא מעשה שחיבר אותם אל האידיאולוגיה המצרית הזאת. ולכן הם הלכו ושקעו. אני רוצה רגע לראות את הדברים גם בעוד זווית אחת. זאת זווית אחת, אבל יש עוד זווית אחת שמפרשת את הקוצר רוח בצורה אחרת לחלוטין. יש מפרשים שהסבירו שמה זה קוצר רוח? קוצר רוח לא של בני ישראל. של משה רבינו. הרי הפסוק, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. עבודה קשה זה פשוט שזה אם, אבל מקוצר רוח מי זה? יש מפרשים שבאים ואומרים, משה רבינו לא נתן להם את הזמן להקל את הגאולה. אמר להם דברים גבוהים מדי.
משיח עכשיו.
משיח, משה רבינו, הוא במהלכים אלוקיים גבוהים. הם לא קלטו. תראו, המחזור ויטרי נותן הסבר לסדר של פרשות הנחמה, של הפטרות הנחמה, בדיוק על פי הנקודה הזאת. תסתכלו רגע מקום מספר 10. אומר המחזור ויטרי ככה. שלוש הפטרות ראשונות שהן דברי תוכחות, אומרים אותם מי"ז בתמוז, התשעה באב, שהם דברי תוכחה כדי להוכיח את ישראל, כאשר הוכיחו בנביאים על ירושלים, ויש ביניהם ג' שבועות בכל שנה. והאחרונות, שכולן נחמה אומרים אותם מתשעה באב ועד יום הכיפורים, למה זה יותר ארוך? כדרך המנחמים לנחם מעט מעט. שהאומר לנחרב נחמה יותר מדי, דומה כמי שאומר למחזיר על הפתחים, למחרת המלך, שאינו מאמין. בא אליך איזה קפצן לאסוף כמה שקלים, ואתה אומר לו, יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? מחרת המלך. לא יהיה בסדר, מחר לא תחזר, מחרת המלך, אינו מאמין. כמו שנאמר, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לפיכך נחמו, ותאמר ציון, אף על פי שהיא נחרבת, אל תאמר שהיא נעזבת. ואחר כך, אונייה, לפיכך הקדימו על האנוכי, אנוכי ומנחמכם. מאחר שנחמה הקדוש ברוך הוא בחסדיו, שהוא אינו קורא לנו חמה, ועד כאן נחמו הנביאים, מכאן ואילך, הוא מנחמיה. ואחר שקיבלה תנחומים, פוסק לה כמה טובות גדולות, אונייה קרה, קומי אורי, סוס אסיס. מסביר, יש סדר. אתה לא יכול לבוא ולקפוץ ישר, אתם תגיעו לארץ ישראל, ויבנה בית המקדש. רגע, 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 לאט לאט. משה רבינו הביא להם את חמשת לשונות הגאולה. משה לא ידע את הפסיכולוגיה הבסיסית הזאת? למה משה רבינו אם זה ככה? אגב, משה רבינו גם עושה את זה בעקבות ריבונו של עולם. לכן אמור לבני ישראל, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. רגע, למה? תגיד להם, עכשיו רק והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אחרי שנגמור את זה, תגיד להם, וגאלתי. אחר כך תגיד להם, והצלתי. אחר כך תגיד להם, ולקחתי. אחר כך, למה? פה יש יסוד חינוכי רוחני שהוא עצום. שהוא תכף יתחבר גם לעוד סיבה למה לפעמים לאנשים יש קוצר רוח. ואת היסוד הזה אני רוצה להסביר אותו על ידי שני מקורות. מקור אחד של הרב חנן פורט, זיכרונו לברכה, שאומר ככה, באחד מהדברי תורה שלו במעט מן האור, יהיו דברים אלה קריאת כיוון לכל המורים והמחנכים, העומדים לא אחת מתוסכלים, מקור 11, סליחה, נוכח חוסר הרצון והיכולת של תלמידיהם לקלוט את דבריהם. גם אם נדמה לכם לעתים שאינכם מדברים אל הקיר, והדברים נופלים על אוזניים אטומות, אל תתייאשו. הוסיפו דבר, ואימא. דבר אמת, גם אם יתמהמה, עוד יישמע. לא, משה רבנו יודע, צריך עכשיו להגיד את דבר האמת הגבוה והגדול הזה. צריך להגיד. לפעמים אנחנו לא מדברים עם מחשבה ש... מי יקשיב לנו עכשיו אם נגיד, זה בית המקדש. שכם זאת עיר ואם של עם ישראל. חברון, מה זה חברון? תכף ימכרו בתים, צמודי קרקע. לא, אל תגיד. תגיד. לא, לא. צריך להגיד דברים גבוהים לפעמים. ולא לפחד. זה יגיע. וזה מתחבר אל אמירה נפלאה של הקוצקר. הקוצקר אומר על הפסוק, ויהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. מה היה צריך להיות? על לבבך? היה צריך להיות?
בלב.
בתוך. בלב שלך. אומר הקוצקר, יהיו מונחים תדיר על הלב, כך שבבוא רגע של כושר ויפתח הלב, יוכלו לחדור מיד לתוכו. כלומר, לפעמים, נכון, הלב אטום. משה רבנו יודע. הם לא ישמרו מקוצר רוח ומעבודה קשה. אבל זה יהיה מונח על הלב שלהם. יום אחד זה ייפתח וזה ייכנס. אל תפחד. לעומת זאת, אם אתה תדבר רמה נמוכה, כשהלב ייפתח, מה ייכנס? משהו שלא ממלא את הלב. משהו עלוב כזה. ואז פספסת את ההזדמנות שהלב נפתח. וזה אחת מהטעויות לפעמים בדיבור שלנו בדור הזה, לפעמים גם בחינוך. שאנשים מפחדים לדבר גבוהה גבוהה. נכון. נבלים, מדברים בקטנות. במקום להאמין, תאמין, כשהלב ייפתח, יש שם מקום להכניס תורה שלמה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, למה אנחנו פה? כי האום נתן לנו. כי אל תתנו להם, כל מיני סיסמאות כאלה. ולכן אחד ההסברים הנוספים של מה זה קוצר רוח, זה לא להאמין בעצמך. מתי האדם הוא עם רוח קצרה? כאשר אין לו אמון בעצמו. וזה ככה שתי פסקאות של רבי נחמן, תסתכלו בדף השלישי, שרבי נחמן לוקח את כל הפסוק הזה והופך אותו לגמרי. אומר רבי נחמן, מה זה מקוצר רוח ומעבודה קשה? שכשאדם יש לו קוצר רוח, אז הוא צריך עבודה קשה. כלומר, מתי אדם צריך עבודה קשה? עבודת השם קשה. עבודת השם אולי שהיא קצת סיזיפית. כשהוא קצר רוח. כשהוא לא קצר רוח, אז הוא עובד את השם כל הזמן. אז הוא עובד את השם גם כשהוא שותה כוס קפה. הוא עובד את השם בשירה, בזמרה,
בהוויה
שלו. חן אומר, רבי נחמן, דה, שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה, על כן הם צריכים לתענית. דהיינו עבודות קשות. כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד השם יתברך בכל דבר. אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא, אם אתה מתפלל בשירה, כל הסיפורי חסידות הללו, עם החליל, הקדוש ברוך הוא לא בא אליך בטענה, זה בסדר. רחמנה ליבה באי. אך מה שצריכים לפעמים לעבודות קשות, הוא בבחינת מה שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבשעת שמד, אפילו על שורכי נעליים, זה נחשב יעריף ובא לי יבוך. למה? מה קרה? למה זה כל כך חשוב? כי כשהנפש קצרה, הכל פתאום זה מאבק. זה שעת שמד. נמצא שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה, אך מחמת שהוא שמד, והם מתגברים ורוצים דווקא להעבירו על דת ולהביא לכפירות חס ושלום, על כן הוא מוכרח למסור נפשו על דבר קל. והעבודה הזרה והכפירות הם בבחינת אף אין יש רוח בהם. אין בהם רוח, אין כלום. מה זה כפירה? זה מוציא את הרוח. שאין בהם שום רוח כלל. והקטני אמונה הם עדיין לא כופרים, הם מקוצר רוח. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, יש, אין בהם רוח כלל, שמי זה? זה המצרים. זה עבודה זרה ממש. יש אנשי רוח, זה משה רבינו. יש אמצע, קוצר רוח. שהוא כמו ממוצע. דיינו שאין להם אמונה שלמה שהיא בחינת מעריך רוחו. אף על פי כן, אינם כופרים לגמרי. שאין להם שום רוח כלל, רק הם כמו ממוצע. ורוחם קצרה, בחינת מקוצר רוח. וזהו מה שנאמר, מקוצר רוח ומעבודה קשה. שמחמת שהם מבחינת קוצר רוח, מחמת שהם קטני אמונה, על ידי זה צריכים לעבודות קשות. אני קופץ רגע אל הסוף, ויש כמה בחינות מקטני אמונה, כי יש אפילו צדיקים שהם קטני אמונה. כלומר, להיות קטן אמונה זה לא פונקציה של כמה מצוות אתה עושה טכנית. זה משהו עמוק יותר בנפש. לכן כדי להבין את זה, אני רוצה להוסיף את המבט של תלמידו, וככה הוא כותב. כשאמר לי עניין הנתפס מליקוטי איתנינה וכולי, מקוצר רוח ומעבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות, עמדתי לפניו כמשתומם. ככה הוא מתאר, עמדתי לפני רבי נחמן כמשתומם. כן. ומחשבותיי היו טמאים בעניין זה. כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. וענה בלשון גערה קצת כאומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. כלומר, מהו המבחן האמיתי של אמונה? זה לא רק אמונה במושגים העליונים, זה אמונה בעצמך. ותראו תכף איזה דבר עצום הוא אומר פה. והזכיר מיד מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהם, בעצמם שלא האמינו בהם בעצמם. פירא שם כפשוטו קטנות אמונה. אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו שם קטנות שהיה בהם, נראה מבואר דברי רבינו זיכרונו לברכה, שעיקר קטנות האמונה שלהם היה בהן בעצמם. ויש לפרש לפי זה שלא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל, והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם. מה שלא האמינו בהם בעצמם. למה בני ישראל לא מאמינים למשה? ככל שאתה פחות מאמין בעצמך, ככה אתה יותר מוכן להיות עבד. אדם שמאמין בעצמו, אני אהיה עבד? יוסף יכל להיות עבד? יוסף, גם כשהוא היה עבד, הוא לא היה עבד. גם כשהוא היה בבית האסירים, הוא לא היה עבד. הוא היה עבד עברי. שזה תרתי דסתרי. אתה לא יכול להיות עברי, עבד כשאתה עברי. וזה הקטנות הזאת. סיים רק את הפסקה. ויש לכוון גם פירוש רשי לזה. והכלל המובן מדבריו שאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. ואולי בגלל זה, אגב, מה שפתחנו בשיעור הקודם, אנחנו לפעמים לא רואים את השפע האלוקי. כי כשאתה רואה את השפע האלוקי, מה אתה גם רואה במקביל? כמה אתה חשוב? למה לפעמים אדם לא רואה טוב שעושים לו? כי זה פתאום גורם לו או להיות חייב עכשיו, עכשיו אני צריך להגיד לו תודה. ב', זה מעורר כאילו, הגזמתם, מה, אני, נו, מה? לא, אתה. כן, הקדוש ברוך הוא בשבילך עכשיו בונה על גבעה שמאז בריאת העולם לא נבנתה. זה גודל הגאולה שאתה, אתה, אתה זוכה לה. אתה זוכה לה. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. כי אם הוא לא אומר בשבילי נברא העולם, אז הוא בעצם גם לא מאמין בבורא העולם. כי הוא בעצם הוא לא מאמין שהוא בצלם אלוקים. אז הוא קצר רוח. ואז הוא עבד. קטע אמונה. סיים את הפסקה. שגם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך, וכבר מבואר עניין זה כמה פעמים, שאין זה ענווה להיות במוחין דקטנות חס ושלום. זה לא ענווה להגיד אני לא שווה כלום. ענווה זה להגיד אני עצום, ועכשיו אני מתנהג בענווה. וצריכים לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענווה באמת. ועוד בכמה מקומות, ואחר כך הגיע ראש השנה וכו', והוא כבר מוסיף תיאור אחר. רבי נחמן לוקח את הקוצר רוח מעבודה קשה הזאת, אני חושב לכיוון, אני לא אגיד לכיוון שונה לחלוטין, כי זה לא כיוון שונה לחלוטין. אבל זה שקטנות אמונה, או קוצר רוח, זה, 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 זה בעצם איפה אתה רואה את המקום שלך ביחס לריבונו של עולם. אם אתה מאמין בגדלות שלך, אז אתה לא הופך להיות עבד. אז שנזכה להיות מאמינים בעצמנו ומגדולי אמונה.